בין חמשת התלמידים שנתמכים בתקופת המלך, כפי שהגמרא בסנהדרין י"ד מספרת, והם שהמשיכו למעשה את שלשלת המוסמכים מסיני, בין החמישה האלה נמצאים גם כאלה שיש להם איזה ייחוס מיוחד. ראים שהם, לפי מה שניסינו לשער, ולמעשה זה גם מופיע בכמה וכמה מקורות, שרבי יוחנן הסנדלר, גם אם הוא לא אחד מן החמישה האלה, אבל הוא בין אלה שהעמידו את התורה באותה שעה, כפי שהגמרא ביבמות סמכבד, על כל פנים, יש ביניהם כאלה שהתייחסו לבית דוד, ויש כאלה שהתייחסו לבית לוי. אחד מהם, רב לזה בן שמוע. רב לזה בן שמוע מופיע בין החמישה שנתמכו שם בין שפרעם לבין אושה, והוא בין החמישה שהעמידו תורה באותה שעה. כפי שהגמרא ביבמות אומרת, עד שבא רב עקיבא אצל רבותינו שבדרום מושנעה להם, והם הם שנשאו את הדגל של מלאו את ארץ ישראל תורה. כנראה שהייחוד של חלק מן התנאים, כפי שהוא מופיע במקורות חז"ל, איננו דבר של מה בכך. עובדה היא שהרמב״ם בהקדמת המשנה, כשהוא כולל 10 פרקים מיוחדים רמב"מיים של שנותם של האנשים, מניינם על שם ההלכות, מניינים של אנשים שנזכרים רק פעם אחת, ייחוסם למעלתם, הרמב"ם כלל 10 פרקים, והוא אומר שהוא חושב שייטב לעמוד עליהם למי שירצה להיות שלם במשנה. זאת אומרת שגם הרמב״ם הבין שיש פה איזה רשימות טכניות שעשויות לסייע ללומד. אז הפרק השלישי בפרקי הרמב״ם האלה, מה שנתפרסם מיחס חכמי המשנה. הקבוצה אחת הם של נניח שלשלת הנשיאים. רבן גמליאל, רבי יהודה הנשיא, רבן שמעון וכו' וכו'. והרמב״ם עצמו אומר שזה מה שנקרא בית הלל. אגב, הרמב״ם מוסיף, והלל זה הוא מבני שפטיה בן אביטל בן דוד. דהיינו, הרמב״ם ראה חשיבות לציין את שלשלת חוסרי התורה המתייחסים לבית דוד. מהם 4 מקהל גאירים, והם שמעיה ואבטליון ורב עקיבא ורב מאיר. זה המקום היחידי במקורות שנזכר שרב עקיבא הוא מצאצא של גרים. כנראה שהיה לנגד בני הרמב״ם איזה מקור חז"לי שבידינו לא הגיע. ומהם כהנים, שמעון הצדיק, אשר אליו חזרה הקבלה כולה, לקיים מה שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. אז הרמב״ם גם מנמק ממוש אשר אילת חזרה הקבלה כולה. מסתומת כוונתו למשנה, שמעון הצדיק משיירי כנסת הגדולה. שמעון הצדיק מהווה איזו תחנה מיוחדת, זה הרי רואים במשנה, כשהמשנה מונה את משה ויהושע כראשי המוסרים, ואחר כך באה הקבוצתיות, נביאים, זקנים, אנשי כנסת הגדולה, אנונימיים, בלי שמות. אך יחידי שידוע מקבוצת אנשי כנסת הגדולה הוא שמעון הצדיק, שהוא מהווה את החוליה שממנה נשזרת השלשלת השנית. משמעון הצדיק באים כבר במשנה שמות. משתמע לזה כוונת הרמב״ם שאומר אשר אליו חזרה הקבלה כולה, והרמב״ם גם אומר שיש בו קיום הייעוד והמשימה של בית הכהונה, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. מקבוצת הכהנים הזאת, רבי אלעזר בן עזריה הוא עשירי לעזרא, דיברנו על זה כבר במזור הקודם, ורבי אלעזר בן שמוע, אחד מהם חנמל המצרי, ושריתם מישראל לא נודע בהם יחד במה שאני יודע. זאת אומרת, על שאר התנאים. אז רמב"ם מנה פה את כל הכהנים מבני תקופת התנאים. על כל פנים, רב לזר בן עזריה, רב עזר בן שמוע, הוא ממשפחת הכהונה, והוא בין החמישה המוסמכים בנסיבות הדרמטיות של רבי יהודה בן בבא, והוא בין החמישה שרב עקיבא חידש איתם את עולם התורה לאחר השממה של המלך. בקהלת רבה, פרשה י"א, על הפסוק שלח לחמך על פני המים, מסופר רב לזר בן שמוע ומטייל על כיף ים הרבה, הוא טייל על שפת הים הגדול, צריכים להגיד על שפת הים התיכון, חמה אילפה דמיטרפה בים, ראה ספינה שהיא מתערפת בים ובבת אחת כעריפת עין טבעת וטבע כל מה שהיה בספינה הזאת. חמה חד גבה, ראה איש אחד שיושב על, אני אקרא לך תחיל הדיבר, שיושב על קרש של הספינה, והקרש הזה מטלטל אותו מים לים, מגל לגל עד שהוא הגיע ליבשה. כשהוא הגיע ליבשה ראו שהוא ערום לגמרי, והוא חוות בושה מצא לו איזה מחסה שם באחת הקניונים, באחת המערות על כיף הים. פתאום הוא ראה שיירה של ישראלים שעולים לרגל ירושלים. אז בפשטות, זוהי אחת ההוכחות, חוץ מההוכחות שהרב קלישר הביא בעריכות, על שהיו מתייחסים לעלייה לרגל, ואולי גם לקורבנות או לקורבן פסח לאחר החורבן, על כל פנים בין השיטים של דברי המדרש כתוב פה ששיירות של ישראל העולים לרגל, ורב לזר בן שמוע היה אחרי החורבן. אולי מי שמדמות נפש ובכלל איפה יכולה על חוף הים להיות שיירה אשכנזית, זה מבחינה גיאוגרפית צריך את זה. בכל אופן אומר, אז רב לזר, אז אותו גוי ערום, מסתום גם טבעוני, מבצבץ לו מאיזה קניון או מאיזה נערה שם על שפת הים, גורש שיירה של יהודים, אז הוא אומר להם, אני מבני עשיו אחיכם, עשו לי טובה, תנו לי איזה בגד קטן ואני אחסה בו את עצמי קצת, מפני שהים גרף את הכל ולא נשאר איתי כלום. אז הם אמרו לו, יש פה אפילו לשון אחרי לשון, הוא אמר, דערני ימה, הים ירר אותי. אז הם אמרו לו, כן תתערר כל מומתך. תעלה עיניו וראה את רב לזר מטייל ביניהם. רב לזר בן שמוע היה בשיירה, אמר, אני מסתכל עליך ואני רואה שאתה איש מכובד, זקן, עציל מאומתך, ואתה חכם בכבוד הבריות, עשה טובה, תן לי איזה בגד קטן ואני אחסה את עצמי, לפני שהים לקח אותי לגמרי. היו על רב לזר בן שמוע שבע הצטלעות, אז הוא הוריד אחד מהם ונתן לו ולקח אותו לביתו והאכיל אותו והשקע אותו ונתן לו 200 דינרים וליווה אותו אחר כך 14 פרסאות וכיבד אותו מאוד עד שהביא אותו לביתו. ככה היה הסיפור עם הבן ניסן הזה. לבצר יומי אחרי זמן מת הקיסר הרשע ומינו את האיסוב הזה למלך תחתיו. אז הוא גזר על המדינה היא שכל הדברים יהרגו וכל אנשים לביזה. אמרו לו לרב לזר בן שמוע, לך תפייס אותו. אמר להם, אתם יודעים שהמלכות הזאת לא עושה שום דבר בחינם. רב לזר בן שמוע לא שמח על ההיכרות הזאת. אמרו לו, בסדר, הקהילה, קח לך 4,000 דינרים, לקח אותם והלך ולך תפייס אותם. הלך הוא ועמד על שער בית המלך. אמר להם, תגידו, אמר שם לשוטר, תגידו למלך שיהודי אחד עומד בשער ורוצה לשאול בשלמו. אז הוא אמר, תביא אותו. איך שהמלך ראה אותו, המלך נפל מן הכיסא ומשתחווה על הפר. אמר לו, מה כבודו בא לפה? למה התרחל? למה התריח כבודו? מה ראי לאח? אמר, מפני שאני רוצה שתרחם על המדינה הזאת ושתבטל את הגזרה. אז אמר לו, התורה שלכם, יש בדבר שקר? אמר לו, לא. אמר, כתוב בתורה, לא יבוא עמוני ומביא ביתן להשם על דבר שלא תגמור אתכם בלחם ובמים. אבל מה כתוב אחרי זה? לא תתאב אדוני כי אחיך הוא. והאם אני לא הצעתי את עצמי כבר עשיו אחיך, ואתם לא גמלתם בחסד? ומי שעובר בתורה חייב מיתה. אמר להם רב לזר בן שמוע, ואמר לו, אף על פי שהם חייבים, רחם עליהם. אז אומר, אתה הרי יודע שהמלכות הלא עושה דבר בחינם. אז עכשיו הוא שזה לא קיסר ממש, מפני שהקיסר היה אבסולוטי. אתה יודע שהמלכות לא עושה בחינם. אמר לו, בסדר, יש איתי 4,000 דינרים, קח אותם ותעשה מה שצריך. אז אומר, אתה את 4,000 תיקח, יהיה בשבילך תמורת 200 דינרים שאתה נתת לי. והמדינה כולה תנצל בגלל האוכל והמשקה שהאכלת והשקית אותי. ועכשיו בוא כנס איתי לארכיון וקח לך משם 70 אצטלאות תמורת האצטלה שנתת לי ולך בשלום אל אומתך והיא תנצל בזכותך. ועליו אנחנו קוראים שלח לחמך על פני המים. זה הסיום שלנו. טוב, אז המדרש הזה לכשעצמו זה פנינה שצריך כמובן להצטעצע בו, אבל בדרך מיוחנו, מזה שהוא צריך את הכסף והוא צריך את ההשתדלות, מזה אולי אתה יכול לענות שלא מדברים פה בקיסר הרומי ממש, וכך מסבירים כמה ראיות בדברי חז"ל על פגישה בין תנאים לבין קיסרים, אלא כנראה נציבים שסמכותם באזור הייתה אולי בעיני הנתינים משהו מעין הקיסר, והם היו יכולים לעשות כל מיני השתדלויות. עובדה היא שהוא אמר, בסדר, אני צריך משהו למרוח, ורב לזר בן שמוע היה ערוך לזה, שראי כך הוא ביקש. יש איזו תמיהה היסטורית שאולי היא קצת מתיישבת עם המדרש מרד בר כוכבא דוכה בעריצות נוראית. יש עדים לזה במדרשים על, על אדם שזרם בוודיות של ביתה. עובדה היא שנשארה לנו הברכה הטוב והמתים שניתנו להיקבר. יש מקום אחד שעשו מהגופות גדרות חיים כדי למנוע כניסה לחלקות או דברים מאוד מופלגים. והנה, 3-4 שנים אחרי זה, שינוי קיצוני. נכון הוא שהתחלפו הקיסרים, ואדריאן מת וכו' וכו'. איך בא בדיוק השינוי הקיצוני הזה, לא ברור בדיוק. וגם ההיסטוריונים נשארים בתאריך איום. מה פתאום מצד אחד עוצמה אכזרית כזאת, ומצד שני איזו הקלה גדולה? יכול להיות שהמדרש הזה מסייע על הדבר. רוצה לומר, רב לזר בן שמוע באיזה מקום שהוא מפעיל את השפעתו, את קשריו, איזה ידידות ותיקה. ויש לנו דוגמאות מתקופות הרבה יותר מוכרות. יש סיפור מופלא על הנודע ביהודה, איך הציב פעם את כל קהילת פרנק כתוצאה מזה שפעם נשא חן לאיזה ילד גוי שבכה, ואחר כך התגלגלו הדברים שהילד הזה זכר לרבי את כל חסדיו, ואגב זה נצלה הקהילה כולה. דיין, השלח לחמך על פני המים, אולי במקרה של רב לזר בן שמוע, העמיד את ההצלה של כל ארץ ישראל, למעשה את כל פרסום התורה, כתוצאה מההשפעה האישית של רב לזר בן שמוע. יש לנו עדות שאולי גם היא משתלבת פה בסדר הזמנים, אז דיברנו עליה כבר כשדיברנו על רבי יוחנן הסנדלר, על אותם שניים שעמדו לעזוב את הארץ והגיעו עד לצידון ובחרו וקראו את בגדיהם וחזרו ארצה. אחד מהם רבי אליעזר בן שמוע והשני רבי יוחנן הסנדלר. זאת אומרת, יכול להיות שאין החינם בשנים החמורות הללו שמיד לאחר דיכוי המרד הם סברו להימלט לנתיבים שבבבל כדי ללמוד תורה בניחותא. והיו כאלה שעשו את זה, חבי כמעט רגע, והם לא יכלו לבלום את אהבת ארץ ישראל שלהם, וגם אם הם עשו מעשים בפועל כשהגיעו לגבולה של ארץ ישראל, הם חזרו חזרה להתענות תחת ידי הרומאים, ובלבד לא לעזוב את הארץ. ואולי אז הפעיל רב לייזר בן שמוע את יוקרתו ואת ההשקעה המופלאה הזאת שהוא השקיע באותו בן איתן, וזכר שאגבו כל המדינה כולה, דהיינו הגליל או הדרום או החלקים בארץ ישראל, זכו להקלה משמעותית מאוד בגזרות, ובצורה גדולת אפשר היה לקום ולמלות את ארץ ישראל תורה. כי אחרת קשה להבין איך מקיצוניות של גזרות רעות כאלה באה תקופה של רווחה בתלמוד תורה. מתוך שקט דברי הגמרא בכמה מקומות, משמע שראו אותו גם כעומד על פרשת דרכים היסטורית בתקופה מסוימת. הגמרא בעירובין נ"ג, אמר רבי יוחנן, ליבם של ראשונים כפתחו של אולם, ושל אחרונים כפתחו של אחד, ואנו כמלוא נקב מחץ צדקי. אז האמת היא שהגמרא הזאת היא יסודית מאוד בהיסטוריוזופיה שבה, שהמוראים כבר סיווגו והכירו את ההבדלים בין התקופות השונות הסמוכות סמיכות די משמעותית לימיהם שלהם. על כל פנים הם דיברו על פתחו של אולם, על פתחו של אחד ועל נקל מחץ צדקית, ואנחנו יודעים את ההמשכה של הבית לגבי העתיקה ורבשי כעת בבקיר וכו'. זאת אומרת, למעשה חולפת פה כמעט כל תקופת התנאים ותקופת האמוראים. ראשונים, אז הראשונים שפתחם כפתחו, ליבם שפתחו של אולן מי זה? רב עקיבא. אחרונים, רב לזר בן שמוע. היכא דאמרי, ראשונים רב לזר בן שמוע, אחרונים רבו של ירמיהו. אז לא חשוב לנו עכשיו איך אנחנו נקיים את החלוקה הזאת, אבל שרב לזר בן שמוע הוא עומד על גבול, זה רואים במפורש כתוב בגמרא, בין אם הוא ראשונים בין אם האחרונים, ומכירים מה שהמהר"ל בכמה מקומות, הן בהקדמה לבאר הגולה, כשהוא מבקש להגיע לסיגור מעמדם של חכמים, אז הוא טבע איזה מטבע שאינני יודע מאיפה הוא לקח את זה, כשהוא כותב מיד בראשית באר הגולה, וזה נקרא ערך החכמים. כלומר, במסכת עירובין, דיבן של ראשונים וכו'. אז המהר"ל שיבט או סיווג את המימרה הזאת של רבי יוחנן במושג שנקרא ערך החכמים, ורב לייזר בן שמוע הוא אחד מן המרכיבים הבסיסיים של אותו ערך. ושם המהר"ל הולך מהלך גדול כיוצא בזה גם בדרוש על התורה, הוא חזר לזה, למה דווקא פתחו של אולם, אם הוא פתוח 10 אמות, 5 אמות, הרוחב שלו, יש בבן יהוידע גם כן חשבונות כאלה, על החשבונות המספריים המקופלים, כי פתחו של אולם 20 אמה, וזה פתח יותר מן הראוי לפתח, כי הפתח הוא 10, כמו שהגמרא בעירובין דנה. דהיינו, או שרב לייזר בן שמוע מופלג מאוד למעלה מן הנורמה, דהיינו, פתחו כפתחו של אולם וזה 20 אמה, או שהוא כפתחו של אחד והוא הנורמה המקובלת לקלוט דברי תורה וכפתחו של אחד שהוא 10 אמות. אולי גם היחסים בין אולם והיכל גם הם נכנסים בתוך המערכה הפנימית הזאת. על כל פנים, מכאן יש לנו די אחיזה איך דור די סמוך לתקופתו. כי הרי הגמרא כאן לפני אותו מימרא בעירובין אז הגמרא מספרת, אמר רבי, כשהיינו לומדים תורה אצל רב לזר בן שמוע. הגמרא הזאת חוזרת לא בממרה הזאת, אלא בעצם תלמוד תורה, גם ביבמות. זאת אומרת, יש לנו מספר הוכחות לרבי כתלמידו של רב לזר בן שמוע. אז רבי אנחנו כבר בבית, מכירים? הנה חתימת המשנה, ורבי יוחנן מיד אחרי זה, אז הנה כמה דורות סמוכים וכבר הכל הסתמק. בכל מקרה, רבי הוא תלמידו של רב לזר בן שמוע, והוא מוסר לנו, כשהיינו לומדים תורה שם, היינו יושבים שישה שישה באמה. איזה דוחק, איזה צפיפות. הגמרא שם מספרת, כשרבי בא, היה לו הישג גדול עם חבוסה, ממש כמו חוץ מפני, לא אפשר היה בכלל ללמוד תוך חבוסה, אומר, חברו עליי כולם כתרנגולים. ובא אחד, ציוני, מישהו מתחדש, מה עושה פה, אין לך טוב, לא רצו לתת, לא רצו ללמוד תוך, היה, עד שרבי התעצם, ודחקו, אפשר להבין מדוע, שישה שישה באמה, ורבי דבק ברב לזר בן שמוע. אז אנחנו כבר יכולים להבין על איזה קליבר מדברים פה, שלמעשה רבי את לימודו, כלומר, לא לימודו, אבל את לימודו בתור מי שבנה את אישיותו, רב לזר בן שמוע ישבו שישה שישה באמה, וכבר יש בראשון בבן יהוידע דברים יותר עמוקים, למה דווקא שישה, כי כנראה שישה סדרים שלנו שם, זה לא רק הבעיה הטכנית הזאת. היה העולם שמם עד שבא רב עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ורב לזר בן שמוע ראה בעיני הבשר שלו את השואה של ביתר, את ההשמדה, והנה מיד הוא עוד רואה איך הוא עומד בראש הישיבה שרבי נמנע עם צעירי תלמידיה, והדוחק והצפיפות מגיעים לשישה שישה באמה, ורבי נכנס בפתחו של איכם, בפתחו של אולם, בליבו הרחב הזה של רב לזר בן שמוע. רב לזר בן שמוע באישיותו עדות לתהליך שיקום התורה. הוא הגבר שראה את און יבוא במרדפים שאחרי בר כוכבא, והוא זה שרואה את הצפיפות העצומה הזאת, הוא בין התלמידים, אחד שעוד מתייחסים אליו כאל זר, והוא רבי. אחר כך רבי זה הנושא. אמין לשלו באבות, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וכבוד חברך לרבך כמורה שמיים. הד ברור לאותה גמרא ביבמות סמך ב' מדוע מתו תלמידי רב עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה. מה משתשובה באותו מקום ובאותם התנאים? אז אתה שואל, איך הגיע העידן המסגסג הזה של שיקום התורה? מכיוון שהם למדו מה היה השממה, מאיפה הגיעה השממה שכל תלמידי רב עקיבא נעלמו במחזור הראשון, שלא נהגו כבוד זה בזה. אז מה התקנה? החיבה, האהבה, נטיית החסד הזאת והרעותה הזאת, באותה צפיפות גדולה של תלמידים שהם מפרקסים זה את זה ומכבדים זה את זה ומסרסדים זה בזה. ובאמת יש לנו בהגמרא במנחות י"ח יש עדות ברורה לחיבה וללבביות. אמר רבי, כשהלכתי למצות מידותיי אצל רב לזר בן שמוע, ואמרתי לה למצות מידותיו של רב לזר בן שמוע, אומר רש"י לידע מיצוי תלמודים ולשאול ספקותיי, ללמוד ולמצות מה שרב לזר חכם ממנו. אנחנו רואים איזה יחס בין רבי לרב לזר בן שמוע. באתי לשם, מצאתי את יוסף הבבלי יושב לפניו, והיה לו חביב ביותר עד לאחת. מכאן הביטוי המליצי, חביב עד לאחת. מה זה עד לאחת? אז יש שתי אפשרויות בתוספות. תוספות רואים במגילת שרים לרבנו נשים גריס עד לאחת, פירוש עד מאוד. יש מפרשים עד אחת, עד הנפש שנקראת יחידה. ואשתא משמע שרבי למד הרבה מרב לזר בן שבוע. אז קשה לו, הגמרא ביבמות מידן שהזכרתי, אמר רבי, שלחתי ללמוד תורה אצל רב לזר בן שבוע, חברו עליי תלמידיו כתלמידוים של בית בוקיה, ולא הגיחו לי ללמוד אלא דבר אחד במשנתנו. זה ממתי זה היה אחר כך. על כל פנים, עד לאחת. אמר לו, רבי, השופט כזה ואני אמיד אמרו למחר, אמר לו, אמרנו כשר, אמיד אמרנו כשר, שזה כשר. אלה של רב לזר פוסל, תארו פנה של יוסף הבבלי. אמר לו יוסף, כי מדומה לי שלא קיבלנו שמועתנו עד אתה. מה פתאום רק עכשיו אתה ככה תרו פניך שהרב אמר שיהיו טוב? אמר לו, רבי, אלא שרבית הפוסל שנה לי, אני חיפשתי את ההתאבות הזה, וחזרתי על כל תלמידיו וביקשתי לחבר ולא מצאתי. עכשיו ששנית לי פסול, החזרת לי עבידתי. לא שאל אחר כך, אלא חסר היה לי עוד מן דאמר. זלגו עיניו דמעות של רב לזר בן שבוע. החיבה של הרב לתלמיד, אז הרב התחיל לבכות. אמר, אשריכם תלמידי חכמים, שדברי תורה חביבים עליכם ביותר. קרא עליו המקרא הזה, מה אהבתי תורתך כל היום איתי חביב. איך איזה יחס לבבי, איזה פנימי, איזה רב שבוכה, מה יש התלמיד מבסוט מבין טוב את השיעור. אז יש בבן יהוידע גם דברים על מה זה והיה חביב לו עד לאחת. אז הוא מסביר שיש מאמר גדול פה על האהבה, שיש אהבה מורכבת ויש אהבה פשוטה. אדם אוהב תפוחים וענבים בשביל שגופו נהנה מהם, זו אהבה מורכבת. מי תפוחים ומי גופו? שאם היו מדליקים לגופו לא היה אוהב אותם. אבל אהבת האב עם בנו ואהבת הרב לתלמידו היא אהבה פשוטה, דהיינו בפשיטות, בסיסית, ואפילו אם גופו נהנה ממנו, אפילו מצערו הוא אוהב אותו, וזה עד לאחת. קרא הרב, אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם. אז הוא אומר, כתוב דוד המלך, סף אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. אז הוא השווה שמחת התורה לשמחת הממון. אז מילא הוא אומר שלל, זה הרבה, אבל פה מה אהבתי בשביל בורט אחד, בשביל מן דאמר אחד, למה הרב לזר בן שבוע כל כך הדבר מעגל אלי בו, ששמח שמחה גדולה על דבר אחד דווקא, וזהו חידוש, זה על דבר אחד כל כך שמח, על אחת כמה וכמה נהיו הרבה, רחבה מתנותך מאוד, על זה אמר, מה אהבתי תורתך, בורט אחד כמה שמחה הוא הביא. יש פה דוגמה קלאסית של שיקום עולם התורה גם בזיקה אישית אל תלמידים. הנה איך רב לזר בן שבוע מקיים בעצמו את הוא היה אומר יקבות תלמידך חביב עליך. החביבות עד שאהבו פניו, איך הוא ביטוי שהפך לניב בשפה העברית. הוא אוהב אותו עד לאחת. מי הוא אבי הניב הזה? רב לזר בן שבוע את תלמידו יוסף הבבלי. הכוח הזה של חכמי התורה, שכל כמה שמתעמקים צריכים להתפעל עוד יותר. ויש לנו קצת מושג, אני חוזר פעם נוספת. מי שראה את הרב מפונוביץ' כשהגיע קצוץ כנפיים, בלי אישה וילדים מן ה... אני זוכר עוד שבתל אביב עולם הישיבות היה אומר זה בך. הוא ירד מדעתו, אני זוכר בקו שינתה לי, אני זוכר את הדמות שלו, זה מה שמונח לו ירדיקה להנזכר, הבאת את כל אנשים בשואה. הרב מגורה הקודם, האדמו"רים שהגיעו, ארקלויזנבורגר, אישה ו-11 ילדים, ובונים קריית צאנז ובונים... זה הרי פלא פלאים, בשביל זה לבד צריכים פעם נוספת להכיר בחיוניות של התורה. לנגד עינינו שממה בעולם התורה, ואיך אמריקה ובארי קוטלר, אלובביצ'ר, איפה שתיגע, איך אנשים התעוררו ושיקרו מחדש ושרחו מאישה וילדים.
שהיה איזה יהודי אחד שזכה לשמש את בית ישראל בשנים הראשונות שהגיע ארצה. אז
מפעם לפעם בין לפעמים אחד מאחד מהספרים. אז הבית ישראל היה מפריד, ים כזה שלי, מוי שלי שלי. היה נזכר, היו ילדים כישונים, מבינים אהבה את החרדות. אז בינו לבין עצמו היה פולט עוד הנחה. פעם עשינו חשבון איזה פורים היה אצלו, כשהעולם חשוך היה בתעשו בי. איך הוא נלחם עם עצמו להתגבר. אז אלה אנשים שהרגישו את ה... היה עולם שמם, והם העמידו תורה באותה שעה שאנחנו עומדים בה. מילאו את העולם כולו תורה. היה חביב עד לאחר. אז רב לזה בן שמוע הוא מן המשתתפים הגדולים במפעל הזה. אולי זה מסביר את המימרה שלו בגמרא בחגיגה. הגמרא בחגיגה דנה על כמה עמודים העולם עומד. חכמים אומרים על י"ב חגיגה י"ב, על י"ב עמודים עומד וכו'. רב לזה בן שמוע אומר על עמוד אחד עומד העולם. וצדיק שמו, שנאמר וצדיק יסוד עולם. אותו ביטוי במשלי, צדיק יסוד עולם, עשה אותו רב לזר בן שמוע, לא רק ליסוד טופוגרפי, קוסמולוגי, עשה עולם עומד על עמודים, כמה עמודים. אז מי שיוצא יראה, כאן בענף יוסף בעין יעקב, המערב בבאר הגולה, בבאר בר, איזה מערכים גדולים יש שם בהבנה, מה מדברים פה, באמת בדברים קוסמולוגיים. אין לפרש יותר בדברים אלו כי הם סתרי חוכמה, ודי במה שרמזו פה מן הדברים הללו, מה שרב לזר בן שמוע אומר שצדיק יסוד עולם. הרי זו סוגיה עצומה, כל אותה סוגיה גדולה במחשבת ישראל מסביב למעמדו של הצדיק. צדיק יסוד עולם, עמוד, שכל העומד עליו, רב לזר בן שמוע, ומה ידעי שמייתה?
לא סתם.
הוא עצמו העמוד הזה, הוא לא אמר את זה. וצדיק יסוד עולם, על מה העולם עומד? הרי היה עולם שמם, עולם שמם זה לא עולם. מי מעמיד רב לזר בן שמוע שראה את החורבן? רב לזר בן שמוע שידע מפני ששלח לחמו על פני המים לגלגל את ההתנצלות מאדריאנוס עם כל הצרות האלה ולבנות ישיבה שרבי הוא בין צעירי התלמידים כשנבחקים שישה באמה ולבכות כשתלמיד אחד מכוון אף תלמיד נהנה אז הוא אומר מה אהבתי תורתך כל היום ומה הפלט? במחיל תדרשבי, אז ישיר משה ובני ישראל, אומר רבי, משה ובני ישראל, אין אנחנו יודעים מה חשוב יותר, עולם או צדיק? מה כתוב להשמיע לנו שצדיק יותר חשוב, שאומר משה, רבי, איפה שמע רבי
איזה?
אצל רב לזר בן שמוע. כשרב לזר בן שמוע אמר שכל העולם עומד על צדיק אחד. אותו צדיק שהוא, מה פרוש העולם עומד עליו? הוא הלך במקום שאפשר היה והרביץ תורה וכל העולם פורח מחדש. שיקום של העולם. איש אחד. יש איזה ביטוי מוזר בגמרא בכתובות. זה מופיע גם בגמרא בכתובות מ' מופיע בגיטין חבב ובקריטות י"ג. הגמרא זנה מחלוקת. המשנה על יתומה שנתפסה מתגרשה, הרב לזר אומר, העונה חייב המפרפט פטור. אמר רב אבא רבא, אמר רב הלכה כרב לזר. קרי עלי זה רב לזר, מקום רב לזר זה רב לזר בן שמוע, תובינה דחכים. אומר רש"י, מאושר שבחכמים. אין בכל ספרות חז"ל עוד ביטוי כזה. החכם המאושר, החכם המאושר שבחכמים. עכשיו רש"י, אחרי שהוא אומר, תובינה דחכים מאושר שבחכמים, אומר רש"י, רב לזר הוא רב לזר בן שמוע. ותלמידו של רב עקיבא היה, כי דמרינן בעיני עמוד, והיה עולם שמם עד שבא רב עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ושנה להם רב מאה ורב לזו בן שמים. מה רב אשי מוצא פה? מחלקים מחמאה לרב לזו בן שמוע, ואומרים שמאושר שבחכמים, אז זה רשי מפרש, מתרגם את זה, ואחר כך מספר לרשי ביוגרפיה. מי זה רב לזו בן שמוע? הוא תלמידו של רב עקיבא, לא רב עקיבא קר, והיה עולם שמם. כל מקום שנזכר מישהו אז רשי מספר את כל תעודת התיעוד שלו, מה הוא רוצה פה? אבל יהיה נראה שהרשב"א והריטב"א והר"ן ועוד כמה מן הראשונים על אתר בכתובות מתפלפלים ודנים מה זה מאושר שבחכמים, למה מגיע לו המחמאה? אז הם אמרו על דרך ההלכה שקראו שהפסק בסוגיה שם שהסוגיה, שההלכה היא תמור ולא בשמי של רב עקיבא. דברי הראשונים האלה צריכים להיות גדול אצלי. מכיוון שאותו ביטוי מופיע גם בגיטין, ושם הנימוק ההלכתי של כתובות לא תופס, הוא מופיע בקליטות ובוודאי גם לא תופס, אז איך זה יד לומר שקוראים למושר שבחכמים על שם הלכה אחת שמביאים את זה גם בהלכות אחרות? על כל פנים, השיטה, כאן בכתובות, יש רק מאושר שבחכמים, וקשה קצת. משום זה קיבל לדעת רבו ועדיל בשיטתי קראו עלי טובינה דחכים מאושר שבכל החכמים? עד שבא רב עקיבא וכולי כמו שתתות בזה. אז אומר שלכן יש לומר שהעולם היה שמן, ורב עקיבא היה להם במקום משה רבינו אדון הנביאים, לפי שהיה כבר שנשתכח תורה שבעל פה עד שבא הושנה. ומשום רק כל מי שמתאים לדעתו, שפיר קרונה ללי טובה דחכים. לפי דברי השיטה מבינים יפה מה כתוב ברשי. מה שרשי העריך פה בביוגרפיה של רב לזר בן שמוע, מפני שבזה מוסבר העניב הזה. למה באמת הוא המשובח שבחכמים? מכיוון שהוא זה שממשיך את המסורת של חמשת התלמידים של רב עקיבא האמין. כן, מדוע הוא המאושר? עושר! הוא הצדיק שהעולם כולו עומד עליו. הוא זה שיישם הלכה למעשה את מה שרב עקיבא התכוון. אם כן, זה טוב מאוד, שזה ביטוי שמופיע לא רק לגבי ההלכה כאן בסוגיה בכתובות. זה שייך גם בגיטין ושייך גם בקריטות. כל מקום שרצו לחלק מחמאה לרב לזר בן שמוע, כנראה ש... בעזרת השיטה הזאת מבינים מה רצה רשי. רשי אמר, למה הוא מאושר שבחכמים? מכיוון שהוא זה שהיה מתלמידיו של רב עקיבא, שהיה עולם שלם, והוא קיים את זה, אז הוא המאושר שבחכמים. והוא מאושר, הוא ראה עולם נערך, ועולם שחקב לתחייה בעקבותה. אז האמת היא, שכאן היה צריך לסיים. חטי אין, מאושר. מה יש יותר יפה? רגלזר ראה עולם עמוס, רגלזר משתתף בשיקומו, והוא עוד מקבל גושפנקה של מאושר שבחכמים. ומה היה סופו? אז יש במדרש של אלה אל קרח. ואחריו הוציאו את רגלזר בן שמוע. אז זה כבר העיר הרב איימן בתורה כתובה והמסורה, ולא בתולדות הנאים והמוראים. שזה לא יכול להיות עשרת הרוגי מלכות בצורה קונבנציונלית, מכיוון שהרי אנחנו יודעים שזה הוא היה כבר הראש של רבי, זה היה כבר שהיה מצב יותר טוב. זאת אומרת, כנראה שהיה לו מוות מיוחד, אולי בגלל איזה סיבה או משהו כזה, לא שהייתה גזרה על כל ישראל. על כל פנים, איך המדרש מספר? אמרו על רב לזר בן שמוע שהיה בן 105 שנים, ומקטנותו עד סוף ימיו לא שמע אדם שהוציא תפלות מפי, ולא נתקוטט עם חבריו בין בדיבור בין במעשה, והיה ענב ושפל רוח וישב בתענית 80 שנה. ומה הפלא שאם אחד יש לו ביוגרפיה כזאת, אז נותנים לו סנטים מאושר שבחכמים. אדם שמגיל צעיר עד בין 105 לא הוציא דבר שטות מפי, לא התקוטט עם חבריו בין בדיבור בין במעשה, מאושר. ואותו היום שנהרג יום הכיפורים היה, ובאו תלמידיו לפניו ואמרו לו, רבינו, מה אתה רואה? איך תלמידים התנהגו בעצרת ההוגים הבאים? אמר להם, אני רואה רב יהודה בן בבא שמסיעים את מיטתו על הדרך של אחינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה, על הדרך שראינו, יש פה חידושי רב שלוימן, שהוא נפלא נהיימן על כתובות, השיעורים שלו, השם בהקדמה מסופר, איך הוא סיפר שאחינו כיסא לרבן, לרב חיים, אז נושאים את בן זמננו שחזר על חוויה דומה לזה. אז הוא אמר, אני רואה את רבי יהודה בן בבא. ומה הפלא? רבי יהודה בן בבא נתן את הפוש. הוא זה שמנקבים אותו במדקרות האלה, והוא זה שגרם לכל שרשרת השמיכה שתשמר. אז אני רואה אותו שמתאים את מיטתו, ואת מיטת רבי עקיבא בן יוסף סמוכה אצלו, והם מתווכחים בדבר הלכה יחד זה עם זה. אז התלמידים שואלים, מי מכריע ביניהם? וכאן 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 הקלגסים מתכוונים כבר להרוג את רב אליעזר בן שמוע. אמר להם רבי שמואל כהן גדול. אמרו לו, מי מנצח? אמר להם רב עקיבא, על שטרח בכל כוחו בתורה. הנה רב עקיבא, הצדיק יסוד עולם, והנה התלמיד הממשיך אותו. אמר להם, בניי, רואה אני שנשמע כל צדיק וצדיק. יסוד עולם, מתארת את עצמה במי השילוח. כדי להיכנס היום בתארה בישיבה של מעלה, לשמוע את דרשת רב עקיבא בן יוסף שידרוש לעניינו של יום. השיעור הכללי ביום הכיפר יהיה של רב עקיבא. איך עוד? וכל מלאך ומלאך מביא קתדראות של זהב וכל צדיק וצדיק לישב עליו בתארה. ציווה הקיסר להורגו. יצא בת קול ואומרת, אשריך רב אליעזר בן שמוע שענית טהור ויצא נשמתך בתארה. אז כמובן ש... מדרש כזה צריך סתם עיון גדול בפני עצמו. אז אנחנו הולכים מן האפלה אל האורה, וכבר עומדים באורה של מאושר שבחכמים, ורבי בבית מדרש שלו, והוא משקם את עולם התורה, והסוף עוד פעם סוף כאן משחור, רב אליעזר בן שמוע. אבל זה הנוסחה של רב אליעזר בן שמוע, מעבירים עוד פעם יהיה אפלה, המאושר שבחכמים זה העובדה שגם אם רב אליעזר בן שמוע יהיה סופו כפי שהיה, התורה תימשך. מכאן הייחודיות הזאת, המופלאה הזאת, גם בגלל המוות הטרגי. רבי ימשיך את השרשרת. ודוד עם המציאות עם כל מה שבא בעקבותה. פתחנו בזה שרב אליעזר בן שמוע הוא כהן. והכהונה הזאת הייתה משמעותית אצלו. הגמרא ב... אני מבקש לך ניקח עוד כמה דעות. הגמרא בסוטה למתה. שאלו תלמידיו את רב אליעזר בן שמוע במה הארכת ימים. זה סיוע למדרש הזה ב-105. אמר להם, מימי לא עשיתי בית כנסת קפנדריה ולא פצעתי על ראשי עם קדוש. כבוד הציבור, כבוד התלמידים, כבוד השומעים, לא פצע על ראשי עם קדוש. וראש מפרק רפוש על קדוש, הוא בא עולה להתעצם על ראשים. אז מה שהיה עולה, תלמידים היו שומעים על הרצפה. אז הוא היה משתדל להיות הראשון בבית כנסת, או שאם הוא היה בא מאוחר, הוא היה לא הולך למזרח. כדי שהוא לא יראה שהוא הולך בין שורות התלמידים כאילו הוא מטפס עליהם. שהיו יושבים לתלמידים בבית המדרש על גבי הקרקע והמלך, ביניהם שהם יושבים ונכנס ושב במקומו, מרחיב פסיעותיו בעל כורחו. הוא בגלל צריך להקדים, הוא יישב לו מבחוץ. ולא נצאתי כפיי בלו ברכה. אומר רש"י שכהן היה. מה קורה שלא נצאתי כפיי בלו ברכה? מה יברך? אמר רבי הרב, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהרון. אז על הברכה הזאת, של הכהנים, שהיא ברכה, שהיא למעשה על כל מצוות הכהונה. לפני שכהן אוכל תרומה, הוא ברך אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו על הכנת תרומה. כאילו יש בזה, יש דיון בפוסקים עם על כל המצוות, אבל ברכנו בלכות תרומות אשר קידשנו בקדושתו של אהרון. זוהי מטבע שטבע רב אליעזר בן שמוע. ויש למשל באוצר התפילות, ברכת כהנים, במוסף, רוטלס, במוסף של רגלים, יש שם גם בדובר שלום, שינוי הנוסח הברכה מכל ברכת המצוות של ברכים אשר קידשנו בקדושתו, וכאן לא, תפילה ציוונו, מפני שבפעם הראשונה ויתארון את ידיו אל העם ויבחן בלי הציווי, ויש הסברים נוספים למה, כי הרי למעשה אנחנו מברכים אשר ביצענו נפצה וציוונו לברך ברכת המזון, כי כל הברכות שהן כל המצוות שהן בדיבור זה גוף המצווה, הברכה, ולא מברכים עליהם. יש לי כמובן יוצאים מן הכלל של הלב וכן מגילה וכולי. על כל פנים, יש פה דיון נבלנו בן שבוע הוא הפוסק בהלכה אשר קדישנו בקדושתו של אהרון. במה ארחתי ימים? בזה שאני לא נתתי כפיים ולא הברכה המיוחדת. יש בסוף בליקוטי מאמרים בעמוד קוביצה על הכהונה כתמרורים בשרשרת המסילה. למעשה זה המשך של דברי הרמב"ם, כשהרמב"ם בהקדמת המשנה אומר ששמעון הצדיק הוא היה המסכם של מסורת הקבלה. נו, אז הרי רואים מיד, ואז מתחילה השרשרת. כשאהרון עומד בראש תקופה אחת מלווה את משה, עומד עזרא הכהן בראש התקופה של בית שני, ושמעון הצדיק חותם התקופה שעזרא הוא חותך, והחשמונאים הכהנים הם חותכי תקופה נוספת. ורבי יוחנן בן זכאי מסכם ופותח תקופה נוספת, ורב לזר בן שמוע הכהן. עכשיו יעשה כל אחד את החשבון על הכהנים שהיה ברצף הדורות עד סמוך לימינו. אבל כהנים, כך יש בהתחלת תורה שבעל פה על ידי עזרא שהיה כהן, וכן אחר החורבן על ידי רב יוחנן בן זכאי הכהן, וכהן גדול, מדוע בחותמו פח שמן חתום? אז יש מהלך גדול, למה דווקא בחתימה המיוחדת הזאת? יתר כהונה, כהן אין לו שום טעם במילה, רק שהוא מזרע אהרון. משהו מעין זה יש גם בפרי צדיק, אז זה אולי בעזרת השם נדבר מחר, על היסודות של מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. מי הוא הכהן גדול? מי הוא המתתיהו? מי הוא היוחנן? מה זה בכלל? זה פרי צדיק בעמוד 178-179, יש שם מלכים גדולים על היסודות של הכהונה. אני מסביר את זה לעצמי בנוסחה של הקופסה השחורה.
הכל יכול להתפוצץ. טובי הרייה.
איפה הקופסה השחורה?
תביאו את הקופסה השחורה הזאת ואז נפתור את כל החידה. בקופסה השחורה הזאת, שם טמון הסוד של המטור של הקופסה, זה מין חישול כזה ששם שום דבר לא יכול לפגוע. ממנו פתרון לכל החידה. הפח החתום בחתמו של כהן גדול.
הכהן הגדול!
מה השימור הזה בכהונה? הכהונה כתופעה היא השימור, אין הסבר. לבית דוד, לרב יוחנן הסנדר יש מתחרים. בית דוד יש מאות מאלפים מצאצאי בית דוד. אז ממילא, מה הראיה? במלכות בית דוד יש בחירה, יש כמה אלפים מזרו, ואין נבחר למלך רק אחד. מישהו מעולה, המשיקים בכהנים? כל הכהנים עיקר מעלתם מצד השורש הנעלב ולמעלה משכל האדם, ואין שייך בחירת שכל האדם והתקרבות. על ידי כהניך הקדושים, היסוד המיוחד הזה, כי תורה יבקשו מפיהו, יורו משפטיך ליעקב. רב לזר בן שמוע נכנס לשלשלת של הכהנים, אבל הוא הרי תובע את הברכה אשר קדישנו בקדושתו של אהרון. במה הארכת הימים? במה הפכת להיות הצדיק, היסוד הזה שמגשר על פני דורות? ומתי שאלו אותו במה הארכת הימים?
לפני שהוא הולך לעקידה הזאת. אז הרחת ימים, אבל ראיתי עולם חרב וראיתי עולם מתוקן, וגם אם נכרזת כמחדש. מדוע? כי יש בקדושתו של אהרון. יש קופסה שחורה קטנה שאותה אי אפשר להשמיד, שממנה אי אפשר להתעלם. אם היא קיימת, אז היא ערובה לכל מה שיבוא אחרי זה. אז יש פה גם זריקת אור על מה שיבוא אחרי זה ומה מה שהיה לפני זה. אז אתה שואל, איך באמת השרשרת הזאת עובדת? אז היא עובדת מאהרון לעזרא, לשמעון הצדיק, לחשמונאים, בן יוחנן, כהן גדול, בן שיהיה מתיקיו, בן שיהיה יוחנן, לא חשוב עכשיו. אבל כאן נשארת במשפחת הכהונה, ורבי יוחנן בן זכאי, ורבי אליעזר בן שמוע, הביטחון אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, ברכה מיוחדת במילה, כי התפלפלו עליה. מאיפה למד את זה רבי אליעזר בן שמוע? הוא למד את זה מהוויכוח בין רבי עקיבא לבין רבי יהודה בן ברא. הוא ממכריע ביניהם, רבי שמואל כהן גדול. רבי שמואל כהן גדול ותיאר רבי שמואל עצמוי. הרי תיאר רבי שמואל עצמוי, זוהי ההכרעה, זוהי הערובה לרצף ההיסטורי. חנוכה זה חג היסטורי, הערובה בכהנים. הבלד בן שמוע, בין אלה שבתמרורים של המסורת עומד, עומד וממלא את ארץ ישראל תורה. איש אחד, מרושע שבחכמים.